אנחנו נמצאים בימי העומר. והגמרא במסכת מנחות אומרת, מספרת לנו איך היו מקריבים את העומר. היה מחלוקת גדולה עם הצדוקים על עניין העומר, מתי זה הזמן. הצדוקים אמרו, וספרתם לכם ממוחרת השבת, שבת בראשית. וחכמים אמרו, ממחרת השבת, מסורת בידינו, שזה ממחרת יום טוב, מחרת חג הפסח. אבל זה הייתה מחלוקת מאוד מאוד קשה. והגמרא מספרת על זה במסכת מנחות, ואומרת הגמרא, תנו רבנן, אילן יומיה דלא להתענה ביון, ומקצתון דלא למשפט ביון. מריש יחד דניסן התמניה בי, איתו קם תמידה. כלומר, יש ימים שלא מתענים בהם, ומקצתם שלא אפילו לא מספידים בהם. מראש חודש ניסן עד שמונה בו, נקבע התמיד. מה זאת אומרת התמיד? היה מחלוקת בעניין קורבן התבין. הצדוקים אמרו שכל אחד יכול להביא קורבן, להתנדב ולהביא את קורבן התמיד. זה לא צריך להיות מכספי הציבור, 100 שקלים, שכל הציבור שותף בזה, אלא גם יחיד יכול לבוא ולהתנדב ולעשות את זה. מה הם אמרו? את הכבש האחד תעשה בבוקר. אתה עשה, כתוב בלשון יחיד. יחיד יכול לבוא לעשות את הכבש האחד. את הכבש השני תעשה בין ארבעים. מה יהדרו? מה חכמים השיבו לזה? את קורבני לחמי לישי תשמרו, שיהיו כולם באים מתרומת הלשכה. מחלוקת בין הצדוקים ובין החכמים על קורבן התמיד. ניצחו. זה היה מאבק השם. ממש מאבק ש... איך יהיה הצורה של ההקרבה של קורבן התמיד. ובסופו של דבר הצליחו לנצח את הצדוקים, וזה כל כך היה חשוב הניצחון הזה, שקבעו 8 ימים של שמחה, מראש חודש ניסן עד 8 בו. לא להתענות ולא להספיד. אחר כך מאבק שני. זה המאבק על חג השבועות. מתי הוא יהיה חג השבועות, או יותר מתי קורבן העומר. הצדוקים אמרו מחרת שבת בראשית. אחרי בפסח, אחרי היום טוב הראשון, מתי שיחול פסח, למחרת, סליחה, מתי שתחול שבת אחרי היום טוב הראשון, אז זה מתחילה הספירה, ואז מקריבים את העומר, ואחר כך אחרי 50 יום חג השבועות. והחכמים אמרו מחרת השבת זה שבת יום טוב, יום טוב ראשון של פסח. גם על זה היה מאבק חריף מאוד מאוד. הצדוקים היה להם שליטה בבגץ ובכמה מקומות, היה קשה לנצח אותם. ובסופו של דבר ניצחו. ומתמניה בה, והצוף מועדה, כלומר מהשמונה בניסן ועד סוף החג, התותב חג הדשבועיה, התיישב חג השבועות, ולכן לא למספד, מריש ירחה. אז כמו שאמרנו, מהתחלת החודש עד אחרי החג, מכיוון שרוב החודש אנחנו כבר לא אומרים תחנון, אז כבר לא אומרים כל החודש. אומר מרן הרב ששתי המחלוקות האלה הן קשורות אחת בשנייה. המחלוקת על קורבן התמיד היא מחלוקת עקרונית, זה לא מחלוקת פרטית. כן אפשר להביא, היחיד יכול להביא את קורבן התמיד או לא יכול להביא. הצדוקים לא הבינו מה זה כלל ישראל. הם חשבו שכלל, הם מציאות של כלל, של ציבור, לאומיות, הם היו נגד לאומיות. הם היו, עבודת השם כל אחד ואחד עושה לבד. זה, ביחד הם עושים, טוב עם השניים, טוב עם השלושה, מה טוב, אבל על כל פנים, כל עבודת השם, כל עם ישראל, זה יחידים. יחידים עובדים את השם. כדי שיהיה יותר קל, אז זה ביחד, אבל על כל פנים, אין מושג כזה של ציבור. לא הבינו את העניין הזה, שציבור זה לא שותפים. שותפים, ההבדל בין שותפים וציבור, דיברנו כבר, ההבדל בין שותפים, כל אחד שנשלח לו שותפות, הוא נכנס כדי להרוויח. זה, כל אחד באופן רוצה בעצמו להרוויח, הוא לא נכנס בשביל שהשני ירוויח, או בשביל שהשותפות. אם השותפות תרוויח, הוא ירוויח, אז כדאי לו. זה לא שותפות. כלל זה ציבור, זה משהו אחר. זה מציאות חדשה. זה לא גדרי שותפות. וזה לא יכלו להבין הדוקים. הם לא יכלו להסכים לזה. ציבור, המושג הזה של ציבור. היום גם כן, קודם הזכרתי את הדבר הזה, המושג הזה, הכלל למען הפרט, הפרט הוא במרכז. לא מבינים את המושג הזה של ציבור. שהיחידים הם למען הכלל. זה הגודל שלהם, שהם חלק מהכלל. לא זה הגודל של הכלל שהוא עוזר לפרטים. זה ממילא כמובן, אבל זה לא המטרה. הכלל זה מציאות גדולה, מציאות ענקית. כל הפרטים מקבלים משמעות גדולה ביותם חלק מהכלל. לא יכלו להבין את זה ולא ירצו להבין את זה. אני רוצה דוגמאות של מציאות של דוגמאות הלכתיות. קורבן העומר זה מנחה. קורבן מנחה בדרך כלל אוכלים הכהנים. אבל כהנים שמביאים מנחה, כליל תהיה. אם הכהן מביא קורבן מנחה, צריך לסוף את זה. אבל אם ישראל מביא קורבן והכהן קומץ מהמנחה ומקריב את הקומץ, השאר נאכל הכהנים. אמרו הכהנים, אנחנו לא צריכים לתת מחצית השקל. כי אם אנחנו נותנים מחצית השקל, אז אנחנו נהיה שותפים במנחות של הציבור, ולא נוכל לאכול מקורבן העומר. צריכו לשרוף אותו. אז כנראה שהכהנים פטורים מלהיות לחני, כי אחרת הם הביילים. הם חלק מהביילים, כן? הקורבן הזה גם קורבן של כהנים. ואם הוא גם קורבן של כהנים, אז כהנים אסור להם לאכול. והתורה אומרת שזה מנחה שאוכלים אותה. אז כנראה שכהנים פטורים מלהביא מחצית השקל. ככה אומרת המשנה במסכת שקלים. מחלוקת, תנאים. והדעה האחרת אומרת, לא, שכהנים חייבים במחצית השקל. הם לא פטורים. הם עושים לעצמם כאילו הם פטורים, זה לא נכון. הם חייבים כולם. אבל יש קושיה. אם הם יביאו מחצית השקל, אז הם שותפים בקורבן, ומנחת כהן כליל תהיה. לא, סליחה. מנחת ציבור זה לא מנחה של פרטים. זה לא מנחה שלך ושלך ושלך ושלך. זה מנחה של הציבור. זה דבר אחר לגמרי. זה לא מנחה של פרטים, 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 של כל פרטי ישראל. ציבור זה מושג חדש. נפקא מינה אפילו ללכת מבחינת דיני ריבית, ריבית. ודיני חמץ, כל מקום שצריכים ביילים. הציבור זה לא גדר של ביילים פרטיים. ויכול להיות שמדינת ישראל, לפי ההסתכלות הזאת, לא צריכה למכור את החמץ שיש לה בפסח. כי אין ביילים. ואין דיני ריבית לחברה בעם. יש על זה דיונים, כי לא רוצים שחברה בעם זה ממש תהיה בעלות מופשטת כזאת, אלא באמת מחייבים גם את הפרטים. יש גם עוד סיבות, כי אפילו נגיד שהמדינת ישראל היא באמת לא חייבת למכור את החמץ, אבל יש שאומרים שצריכים לשמור על החמץ, והשומר אסור גם לשמור על חמץ, לא רק להיות אסור להיות בעלים. אז מסיבות שונות, באמת המחירה היא נצרכת, אבל נכנס לעיקרון הזה. כלל ציבור זה לא בעלות פרטית, זה מציאות חדשה. זה לא אוסף של פרטים, זאת מציאות חדשה לגמרי. פעם הזכרנו, פר אלם דבר של ציבור. ציבור חטא על פי בית דין הגדול. ועכשיו הוא חייב להביא פר, נתברר שהבית דין טעה וחזר בו, או בית דין אחריו ואחריו והתברר שהבית דין הקודם טעה, והוראה שחייבים עליה כרת ויתירו אותה, וישראל עברו על פי ההוראות בית דין. צריכים להביא פר אלם דבר של ציבור. כל הציבור כבר לא נמצא כאן. כבר זה דור חדש. התברר שהדור הקודם נכשל. והדור הזה כבר לא כך נכשל. צריך להביא פר אלם דבר. אבל כתוב שאדם שחטא וחייב להביא חטאת והוא מת, אז לא מביאים חטאת אחרי שהוא מת. זה אחד מחטאות המיתות, שאדם שהיה חייב חטאת והפריש חטאת, קרבן חטא, ועכשיו הוא מת, ואי אפשר להביא את חטאתו, אז החטאת הזאת היא צריכה, היא מתה. אין מה לעשות איתה. פר אלם דבר של ציבור, אין דבר כזה הציבור מת. ציבור לא מת. ציבור תמיד נמצא. כל עוד שעם ישראל קיים, אז הציבור נמצא. כלומר, הציבור חייב. אתם מבינים? זה לא האנשים הפרטיים. זה הציבור. והציבור הוא נמצא כל הזמן. גדר של ציבור זה גדר אחר, זה כלל. כמו נהר שזורם, כל הזמן זורמים מים, זורמים מים. אתה בא למחרת בנהר, אתה אומר, הייתי אתמול, אני עכשיו עוד פעם בנהר הזה. איזה נהר הזה? זה לא הנהר הזה בכלל. המים שהיו פה הם מקום אחר. זה מים חדשים. לא חשוב, אני בא לזרם. יש לו אותו שם, אף על פי שהכל משתנה, כל המציאות משתנה. זה זרם של נהר, זרם של חיים, החיים הם זורמים. עם ישראל לדורותיו זה זרם אחד, תנועה אחת. אין מיטה בציבור. ציבור לא מת. יחידים נפטים, אבל ציבור לא מת. ראיה שלישית. זה אמר הגאון רב מנחם זמבה, השם ייקום דמו. בפסח, מי שמקריב קורבן על חמץ, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אז אסור להביא קורבן פסח, אם עדיין יש חמץ לאחד מאנשי החבורה. ואם יש למישהו חמץ, יש כאן עבירה. גם קורבן התמיד של בן ארבעים בערב פסח, גם עליו נאמר לא תשחט על חמץ דם זבחי. כלומר, לא, סליחה, על כל הקורבנות, לא רק על הקורבן פסח זה נאמר, על כל הקורבנות שמקריבים בפסח. נשאלת השאלה, מה קורה אם אחד בני ישראל יש לו חמץ? אז מה? אז השוחט עובר בלב כי הוא שוחט ויש לאחד מישראל חמץ, ויוצא שיש חמץ לאחד מהבעלים של הקורבן הזה. לא, הוא לא עובר. הקורבן שייך לציבור. הפרט הזה שיש לו חמץ, הוא לא בעלים. הכלל הוא בעלים, הפרטים לא בעלים. זה אחת הראיות שכלל הוא לא, על הפרטים אין בעלות. יש גדר בעלות כללית. דווקא מנה לריבית, פעם שאלו אותי שאם המועצה רוצה להטיל כנסות על מי שלא שילם בזמן את החובות שלו, האם זה ריבית? בגלל שהוא יחל לשלם, מחייבים אותו כסף ריבית על זה שהוא יחל לשלם. עירייה, ממשלה, שאין כאן בעלים, העירייה הזאת, המועצה, האם היא תתפרק, היא לא יכולה לחלק את הרכוש שלה בין כל התושבים. זה לא שותפות שהחליטו להתפרק ואז מחלקים. זה לא כמו קיבוץ. זה גדר של ציבור. כן. ואולי גם עמותה, אני חושב שזה גדר כזה. שאין כאן בעלים. יש כאן עובדים בעמותה, אבל לא בעלים של הדבר הזה. זה, כאן יש איזה רעיון שהוא בשבילו אוספים כסף ומנהלים את כל המסגרת הזאת כדי להוציא את הדברים לפועל, כמו נגיד ישיבה, אבל הרשומים בעמותה, חברי העמותה, הם המנהלים של זה, הם לא הבעלים של זה. הם העובדים. כמו שאדם עובד באיזה מפעל, הוא לא בעלים. ציבור זה גדר אחר. ציבור זה לא פרטים. זה לא יכלו להבין הצדוקים. ועל זה הייתה מלחמה. להכיר כלל ישראל, להכיר את המושג הזה. יש כלל ישראל. זה לא פרטים, 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 פרטים. זה לא אם אחד מישראל מביא קורבן, אז הם יוצאים מידי חובן קורבן התמיד. כלל ישראל מביא קורבן. זאת אומרת, כל המציאות הכללית. המחלוקת השנייה שהייתה, זה לגבי חג השבועות, לגבי ימי העומר. תורה שבעל פה, אומר הרב, היא תורת כלל ישראל. התורה שבכתב מן השמיים. התורה שבעל פה היא יצירה של עם ישראל, של האומה, של כללות האומה. עם ישראל קובע מתי יהיו ימים טובים. כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרשות. מקדש ישראל והזמנים. אבל התורה שבעל פה, כמובן מחוברת בתורה שבכתב, מקורה בתורה שבכתב, ויש חיבור עצום בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואין קיום לתורה שבעל פה, כמובן, אלא היותה נמשכת מהתורה שבכתב. יום טוב ושבת, אומר הרב, זה תורה שבכתב, כן, תורה שבכתב, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. השבת היא קביעה וקיימה. תורה שבעל פה מוחלטת. תורה שבכתב, בחכמים המבארים, תורה שבכתב היא תורה מוחלטת. ותורה שבעל פה, תורה של חכמים, תורה שחכמים מבינים את זה מדור לדור. התורה היא תורת חיים, תורת חיים, חיי עולם נתן בתוכנו. חג השבועות, הקביעה הזאת היא חג השבועות, קביעה של חכמים. אבל היא נמשכת מהמקור האלוקי. פה מתבטא הקשר הזה, שראשית הימים הטובים, שהוא יום טוב ראשון של פסח, הוא קשור עם עניינה של השבת. יום טוב שהוא חכמים, כן? שהוא על ידי קביעה של חכמים, הוא קשור עם השבת. זה הביטוי העיקרי שהתורה רצה לתת. שגם יום טוב נקרא שבת, כי היום טוב הוא נמשך מתוך השבת. תורה שבעל פה נמשכת מתוך תורה שבכתב. מתוך קדושת שבת, שהוא יום תחילה למקראי קודש, נמשכים שאר הימים הטובים. אז ממוחרת השבת זה ממוחרת היום טוב. קורבן העומר הוא בעצם מבטא, אנחנו מה מביאים? קורבן שעורים. למה? אני על דרך הטבע נגיד, החיטה עוד לא גדלה. אז הדבר הראשון שגדל בעולם, באביב, זה השעורה, השעורים. ומביאים קורבן, מביאים שעורים. שעורים זה מאכל בהמה. אבל זה אחד מחמשת מיני דגן. וזה פחות מאשר החיטה, אבל זה הראשון. והתורה מצווה אותנו, שקודם, לפני שאנחנו קוצרים בכלל את השדה, ניגשים לעבודת הקציר, הדבר הראשון צריך לקצור קצירה של מצווה, לעומר. והבאתם את ראשית קצירכם, ראשית הקציר הוא צריך להיות לשמיים. הפסוק אומר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, הרי זה הארץ שאני נותן לכם. אז אתם צריכים להראות את הדבר הזה שאני נותן לכם. כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם קצירה, והבאתם את תומר ראשית קצירכם אל הכהן. אז אתם צריכים להביא את ראשית הקציר לכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. הקציר צריך להיות בלילה, בהתחלת הלילה, כי הספירה והקציר קשורים זה בזה. שבע שבועות מאז שמתחילים לקצור, זה הפסוק נמצא בספר דברים. אז זמן הקצירה קשור עם הספירה, והספירה קשורה עם הקצירה. כל הלילה קשר לקצירת העומר, אומרת המשנה. זאת אומרת, ראשית הקציר, ראשית עבודה של כל הקיץ, של כל עבודת קצירת הפירות וכו', ראשית כל להתחיל מהקודש, להתחיל מהמצווה. להביא את העומר ולהקריב. אז זה לא רק להביא את העומר, זה הנקודה שאני רוצה להגיד. ראשית העבודה, הקציר זה התחלה של כל העבודה. העבודה צריכה להיות לשם העומר, ולא רק שאסור לאכול מן החדש, אלא גם אסור לקצור כל מה שראוי להיות, להביא ממנו את העומר, אסור לקצור אותו. קוצרים בעמקים ששם אי אפשר משם להביא את העומר, אבל אסור לאכול. אבל מה שראוי להקרבה, זה ראשית הקציר צריך להיות להקרבה. ועל פי זה אנחנו סופרים אחר כך, וכל הזמן סופרים לעומר. סופרים לעומר. מה המטרה של הספירה הזאת? הספר החינוך אומר, הספירה הזאת התכוננות לקראת חג השבועות. אז למה אומרים לעומר? כי מזה עד מתחילה הספירה. אז למה לא סופרים בספירה הפוכה? 49, 48, מתקטנים הימים, אנחנו מתקרבים. הוא אומר, לא רצו להתחיל ב-49, שזה נראה נורא רחוק, אז זה מתסכל. אז אומרים, 1, 2, 3, כך מסביר הספר החינוך. וכיוון שהתחלנו ככה, אנחנו גם ממשיכים ככה לסוף. אבל בעצם עניינה, הטעם שמסביר החינוך, זה כדי להתכונן לקראת חג השבועות. הר"ן שואל, למה אנחנו אומרים בספירה אשר קיצרנו ומצוותיו וציוונו? זה מצווה אישית. אי אפשר לשלוח שליח לספור. אפשר לשלוח שליח לברך. אבל אי אפשר לשלוח שליח לספור. הספירה היא אישית. כל אחד ואחד צריך לספור. אז בדברים שאדם צריך בעצמו לעשות, הברכה צריכה להיות בלה. צריך להגיד, שקידשנו בהתפתה וציוונו לספור העומר, לא על ספירת העומר, לספור. כמו שאנחנו מברכים להתעטף בציצית, להניח תפילין. אנחנו אומרים על הנחת תפילין, זה רק בראש, צריכים הסברים למה זה ככה. אבל כל מצווה שאדם מחויב בעצמו לעשות, זה בלמד, זה לא בעל. ולמה כאן זה בעל? אומר הר"ן, מכיוון שכבר קרבנו, כבר העומר קרב, אז אנחנו לא יכולים, אז לכן הלשון לא מתאימה להגיד לספור עומר, אלא כבר אנחנו צריכים להגיד על, כי זה על מה שהיה, כביכול, כך מסביר הר"ן. ואז צריכים להבין באמת. אז מה הר"ן בא להגיד? שזה רק הסבר לשוני, למה זה מתאים כך להגיד על ולא ל, או שבאמת מה שאנחנו סופרים את העומר ולא אומרים לקראת שבועות, לא אומרים מילה שמביעה שאנחנו מתכוננים לשבועות. האם באמת הכוונה התכוננות לשבועות ורק מסיבה טכנית לשונית אנחנו ככה מדברים, או באמת הספירה היא קשורה עם העומר. קשורה עם העומר. ובאמת אלה שיש להם נוסח בעומר, אז בכלל צריכים להבין מה זה בעומר. בתוך העומר, מה? כאילו, לפעמים אני סופר, יש לי איזה הרבה דברים מיחד, אני סופר אותם, יש לי בארנק הרבה כסף, אני סופר אותו, כמה כסף יש לי בארנק? כמה ימים יש לי בעומר? זה בעצם ממש מהות, בעומר. אני סופר 1, 2, 3 בתוך העומר. בתוך ימי העומר יש כך וכך ימים. סופר, עכשיו אני ביום הזה, עכשיו אני ביום הזה, בעומר. מה פירוש המשמעות של כל הימים האלה? ימי העומר. זאת אומרת שהרעיון הזה של העומר הוא רעיון מאוד חשוב. שאנחנו חיים בו עד חג השבועות. הרעיון הזה של ראשית קציכם, הרעיון הזה של ראשית התבואה להביא לקדוש ברוך הוא, עושה שכל בעצם מה שאנחנו אחר כך עושים, זה בעצם המשך מעבודת השם. אני נתתי דוגמה, אם אדם עוסקים באפיית מצות, אז כתוב שם שבבוקר אדם יגיד, במאפיות של המצות, כתוב שבבוקר אדם יגיד, כל מה שעשה היום באפיית המצות יהיה לשם מצת מצווה. אמר בהתחלה, יצא ידי חובה. בהתחלת מצווה אדם כיוון לעשות את המצווה, כבר נקרא שהוא כיוון את המצווה. כל מה שהוא עושה בהמשך, זה על בסיס הכוונה הראשונית שלו. אז כאילו, כל הימים האלה, אנחנו ממשיכים את התוכן הפנימי הזה שהכל מתחיל, זה השלל של הקדוש ברוך הוא, אשר אני נותן לכם. אז תביאו את העומר ואחר כך אתם הולכים, אוכלים על שולחני. כל עבודת הקצירה שאתם עושים, זה מהשדה שלי. אני נותן לכם רשות. אתם עובדים בשדה השם. אתם חיים במציאות רוחנית, במציאות אלוקית. שגם הדברים הגשמיים שיש בעולם, הם שלי. ואתם נמצאים בתוך אטמוספירה רוחנית. זה לא שלכם, זה שלי. סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, עוברים את השלב הזה שהצד החיים, שהחיים הגשמיים הם חיים גם כן בעלי תוכן רוחני. על בסיס זה, בחג השבועות, גם העולם הרוחני בנוי על העולם הגשמי הזה. יש אחר כך מגיע עשי. שניהם נכון. גם מה שאומר החינוך, שזה הכנות לחג השבועות, וגם הסבר הזה שאנחנו אומרים, שזה בעצם להשקיע בתוכנו, שאנחנו נחיה את הדברים הללו, שהעומר מבטא, כי אנחנו, כל החיים שלנו חיים רוחניים. הרב אומר, הבייטוסים, כן, הצדוקים, הם אמרו, מה, לקצור בשבת? חילול שבת. לא יכול להיות שיהיה דבר כזה, יקצור בשבת. לכן מוכרח להיות שהעומר הוא מוכרח להיות תמיד ביום ראשון, מחרת השבת. זה לא יכול להיות בשבת. אבל אם מוכרת השבת, מוכרת יום טוב, יום טוב יכול להיות ביום שישי ושבת אחרי זה. והגמרא, המשנה אומרת שאם היה יוצא שהקרבת העומר הייתה בשבת, אז גם כן היו קוצרים בשבת. וטקס גדול מאוד, והיו כדי להכריעו את הצדוקים, רצו לתת, לפרסם את הדבר הזה, אז היו מתכנסים כל העיירות מסביב, במקום שהיה אמורים לקצור את העומר, עוד ביום טוב אחרי הצהריים, כבר היו מתכנסים שם, והיה רק יוצא היום טוב, נכנסת השבת, קוצרים, והיו עושים טקס, היומר, זה ה... הלשון של הגמרא, לשון של המשנה, בשמש, אומרין, בשמש, מגל זו, אומרין, מגל זו, אומרין, כיפה זו, קופה זו, בקופה זו נקצור, כמרין, שבת זו, אומרין, להדגיש, כן, כולם אומרים, כן, כן, כן. הצדוקים לא יכלו לקבל את זה. אומר הרב, יש כאן רעיון מאוד עמוק. הצירה הזאת היא גשמית, והצדוקים יש ניתוק בין החומר ובין הרוח. עבודת השם לחוד, עבודת השדה לחוד, איך יכול להיות בעבודת השדה דבר של קדושה שהוא ידחה שבת? לא יכול להיות. והתורה באה ללמדנו שגם החיים אפשר לקדש אותם, וגם עבודת הקציר אפשר לקדש, אז ראשית הקציר. שהוא לשם העומר, שבעצם בתוך בית המקדש הכל מותר, מותר לעשות בשבת את מה שמצווים לעשות מקובנות שבו ביום צריכים להתקיים. אז זה מתחבר, גם עבודת השדה מתחברת אל קדושת בית המקדש. וגם זה מותר לעשות, ללמדך שצריך גם לדעת לקדש את החיים של חול, ולא רק את עבודת השם של קודש, אדם נמצא בבית המדרש, עסוק בלימוד, עסוק בתפילה, עסוק במצוות, אלא גם במעשה החיים כולם צריכים, הם צריכים להיות מקודשים. זה המשך מה שהסברנו, שכל עניינו של העומר זה בעצם לומר לנו שהכל מתחיל מהקודש. ואני רוצה עוד איזה דיוק אחד לומר. בהמשך, ושמתי לב היום, אז אני רוצה לומר את הדבר הזה. כן, התורה מדברת על הקרבת העומר, ואחר כך על הספירה, ספרתם לכם מוחת השבת, ומגיעים לחג השבועות, ומקריבים את שני עשרונים סולת, את שתי הלחם, ושאר הקורבנות שמקריבים איתם, וקראתם בעצם היוזם הזה מקרא קודש, וכל הפרשה הזאת עוסקת בימים הטובים, בקדושת הימים הטובים. ובעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מערכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל משורתיכם, לדורותיכם. ובקוצריכם את קטיר ארציכם, לא תחלה את פאת צאתך בקוצריך, ולקט צאתך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. פתאום נכנס מצוות פאה פה באמצע. היה צריך להתחיל, וידבר השם, דבר בני ישראל בחודש השביעי באחד החודש. גמרת חג השבועות, הולכים לחג לראש השנה. מה נכנס פה המצווה הזאת של פאה? אומנם זה מתאים לתקופה, כן? כי אחרי השבועות, בקציר, אז לעשות את זה נכון, אבל בכל זאת, חשבתי בליבי שבעצם זה בא להשלים את ההתחלה. התחלת הקציר, מצווה, מביאים את העומר. סוף הקציר, הגעת לסוף השדה. התחלת בהתחלת השדה, להביא לשם. אתה מגיע לסוף, גם לשם. גם מצווה אתה צריך לעשות. את הפאה אתה צריך להשאיר. הפאה זה בסוף. כלומר, אתה מחבר. התחלה והסוף, זה שייך לקודש. זה שייך למצווה, שייך לעשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, לעשיית חסד. שזה כמובן חלק מעבודת השם. ולכן זה נכנס כאן. כי התחלנו עם הקציר. אז אנחנו ממשיכים. סוף, נגמר הקציר. נגמר הקציר, פאת צאתך לא תחלה. לקט קצירך לא תלקט. נשאר לקט, עזוב את זה. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. לקדש את החיים מכל צדדיהם. גם החיים החילוניים, חיי החול, חיי העבודה בשדה, הם צריכים להיות מוקפים מכל הצדדים בעבודת השם. זהו.